אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום ושבוע טוב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תוכנית ראשונה שלנו לשבוע זה. שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר או באמצעות האפליקציה, כל דרך טובה. שלום גם לאבי שמאי ושרון לרנר שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך, שבוע טוב יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? חג שמח. דיברנו על זה שבתקופה האחרונה סופרי ישראל עושים שימוש רב במוטיב של הדמנציה, של השכחה, של האלצהיימר. מה היה לנו? היה לנו את נוגה אלבלח באיש הזקן פרידה, היה לנו את מיכל זמיר עם חמש ארוחות ביום, אפשר לומר שגם נילך נתנאל עם העייפים, א' בית יהושע עם המנהרה, מיכל בנפתלי עם הנובלה השנייה בבגד מאש, שיטפון של תשוקה להיפטר מהזיכרונות, לשכוח, להיכנס לתוך הקונחייה. עכשיו הדמנציה מגיעה לבית המשפט העליון בספר הערעור האחרון שכתבו ביחד ליד שואם ויובל אלבשן, ספר מתח שבו, וזה לא ספוילר, זה מספרים לנו את זה ממש בתחילת הספר, לנשיא בית המשפט העליון יש אלצהיימר, בתקופה שבה, וזה הכל פרי הדמיון כמובן, בית המשפט העליון נמצא תחת מתקפה של שר המשפטים במטרה להגביל את כוחו ולהמעיט את השפעתו על המערכת הפוליטית. אנחנו נדבר היום עם שניהם על השימוש במוטיב הזה, השכחה, על העיסוק במערכת המשפט בספרות, בזמן שהמציאות עולה על כל דמיון, על הסיבה שבגללה, בעמוד התודות בספר, הם מודים לאורכת הספר, נועה מנעים, על היותה, וזה ציטוט, גננת מכוננת. ויהיו לנו עוד כמה דברים.
כן, טוב, גננת מכוננת בטח צריך כשיש שניים שכותבים. אני אשמח לשאול אותם איך זה התבצע.
ועוד שני עורכי דין.
ועוד שני עורכי דין, ועוד יובל אלבשן הוא הדיקן של הפקולטה למשפטים. אתה יודע, זה בן אדם, זה לא סתם עורך דין. זה בן אדם שהוא מנהל את העניינים.
בדיוק.
אז מה הולך? מי ניהל שם את העניינים? אוקיי, אנחנו נשאל אותם על הדבר הזה, אבל נתחיל עם משהו שדיברנו עליו בשבוע שעבר, דיווחנו כאן על ההחלטה של הוצאת עם עובד, שלא לתרגם לעברית את ספרו האחרון של קולום מקאן, ששלושה מספריו יצאו בהוצאה הזאת. ספרו האחרון מבוסס על סיפורם של שני אבות שקולים, משני צידי הסכסוך הישראלי-פלסטיני נזכיר, רמי אלחנן ובסם הרמין. בהוצאה נימקו את זה, כשביקשנו מהם תגובה, בכך שמקאן נטל על עצמו משימה מונומנטלית ובלתי אפשרית. הסיפור עורר תגובות רבות, בהם מכתב ששלח קריסטיאן סובני למנכ"לית ההוצאה חניטל סוויסה. במכתב הזה הוא כותב, כאחד שיש לו חיבה לא מבוטלת כלפי ספרי ההוצאה, ממש מאכזב אותי שבחרתם לא להוציא את ספרו החדש של קולום מקאן. לדעתי זה מקרה קלאסי שתואם את האמירה של אדמונד ברק. כל מה שדרוש לרשע כדי לנצח הוא שאנשים טובים לא יעשו דבר. בעיניי זה מעשה שיותיר עליכם קלון שימשיך ללוות אתכם זמן רב.
גם בעמוד הפייסבוק שלנו, של התוכנית שלנו, שם פרסמנו את הדברים, היה דיון סוער, והגיבה שם גם עורכת ההוצאה, עורכת המובד, מאיה פלדמן.
אחת מהעורכות,
כן. היא כתבה לנו שם כי דבורה נגבי, היא גם עורכת בהוצאה, עבדה מצד המובד עם מכאן על כתב היד, והקדישה לו שעות רבות לפני הפרסום. התגובה הקורקטית והמפותלת הזו היא דרכם המעודנת מאוד של האורחים להגיד שהספר לא מספיק קורקט. טוב, העיקרון המוביל של עורכי הספרייה על העם, היא כותבת, הוא שאיכות תמיד קודמת לאג'נדה, חשובה ככל שתהיה, עשו דווקא מאמצים הפוכים בניסיון להשתכנע כן להוציא.
בינתיים גם שמעתי מפה ומשם שעורכי ההוצאה באמת טוענים שיש בספר של קולום מקאן אי דיוקים באשר לעובדות היסטוריות וכל מיני דברים מהסוג הזה, מה שהופך את הנושא ליותר מורכב אפילו, אני מניחה שאנחנו עוד נדבר על זה בעתיד, נראה איך התפתחו העניינים.
כן.
בינתיים נעבור לענייני הקורונה. יריד הספרים בלונדון שהיה אמור להתקיים השבוע, בוטל בשל המגפה הבינלאומית, בהודעה שהוציאו אנשי היריד, הם כתבו כי ההשפעות של הווירוס הממשיות והצפויות נעשות ברורות בכל היבט של חיינו כאן בבריטניה וברחבי העולם, כולל הגבלות נסיעה לרבים מהמשתתפים. יריד הספרים של לונדון יחזור טוב מתמיד ב-2021. זה הרגעים שאתה אומר לעצמך, אין להם את העניין הזה של בעזרת השם, יהירים שכמוכם.
אצלם זה בטוח.
יחזור טוב מתמיד. בעזרת השם, קצת צניעות.
בדיוק, לא, אין להם, לאירופאים אין את התחושה שהקיום שלהם, עכשיו הם חווים את זה. אנחנו הישראלים תמיד מופתעים מזה שהגיע מחר. הקיום שלנו תמיד מעורער, אנחנו לא יודעים מהי, אבל הם בטוחים גם בכלל ש-2021 תגיע. אנחנו מפקפקים גם בזה, בתור יהודים טובים.
זה לא עניין של ישראלים, זה עניין של יהודים.
יהודים, כן. גם יריד הספרים בפריז, שהיה אמור להתקיים בהמשך החודש, בוטל לאור החלטת ממשלת צרפת לאסור על כל התקהלות ציבורית של יותר מ-5,000 איש, וכך גם יריד הספרים של לייפציג, שהוא תוכנן להמשך החודש גם כן. בגרמניה אמרו, עבור המולים העצמאים זהו אסון. הנציגים של המולים העצמאים בגרמניה אמרו, אפשר להניח שכל הביטולים האלה משמעם הפסדים כספיים גדולים למולים ברחבי העולם, וגם עיכוב גדול בתרגומים, בעסקאות ספרותיות שונות שמתקיימות באירועים האלה, שם פוגשים את כולם, לוחצים ידיים, עושים את מה שצריך, כך שבעצם...
מעבירים חיידקים.
בדיוק, מעבירים חיידקים. קוראים בכל העולם יושפעו מזה, העסקאות לא בוצעו, החשיפה...
אני לא יודעת, אני חייבת לפקפק בדבר, משום שכבר הרבה שנים מדברים על זה שירידי הספרים האלה זה מקום שבו אנחנו. אנשי תעשיית הספרים נהנים מאוד לנסוע אליהם, כי אתה יודע, זה כיף, מתחככים אחד בשני, שותים שמפניה אולי וזה, אבל העסקאות כבר מזמן יש מיילים,
בדיוק.
ולא צריך את המפגשים האלה.
כבר עושים את זה מראש.
וכבר עושים את זה מראש, וכל השאר זה סתם אנחנו נהנים, סוף סוף יש לנו איזה כנס מקצועי, אתה יודע, בכל המקצועות אנשים נוסעים לכנסים, אז גם אנשי הספרות רוצים.
אז זה נכון.
אז השנה אין לכם כנס.
לא, בסדר, זה נכון, אבל באמת לגבי ההוצאות הגדולות ולגבי הסופרים היותר מבוססים, לגבי ההוצאות היותר קטנות ולגבי הסופרים הפחות מוכרים, כנראה שלדברים האלה יש השפעה יותר גדולה, שם הנוכחות שלהם והאפשרות שלהם להציג את עצמם ולהלהיב מישהו כנראה יותר גדולה, אז כרגיל מי שנדפק זה הקטנים.
טוב, יש גם מי שמרוויח מהסיפור הזה, ואגב, טוב, אני אגיד אחר כך, בגרדיה מספרים לנו על התעניינות עצומה של הקוראים בספרי מגפות, אני אקרא לזה, כמו הדבר של אלבר קמי, העמדה של סטיבן קינג, וספר שכבר דיברנו עליו בהרחבה לפני, אני חושבת בשבוע שעבר אולי, הנה האפלה של דין קונט, ספר מ-1981, שמדבר על וירוס מהונדס מסין, שמדביק את העולם במגפה, והוכרז כנבואה של מה שקורה עכשיו. הספר הזה קפץ למקום השלישי במחירות באמזון השבוע, עם מחירות שצמחו ב-3,000% תוך 3 שבועות.
יש גם ביקורות גולשים עדכניות, זאת אומרת, אנשים קראו את הספר הזה בזכות העיתונות המחודשת. אחד הגולשים כתב, זה מתכתב עם ההתרחשויות היום ברמה מפחידה. גרם לדם שלי לקפוא בברידים. אחר כתב, איך סופר יכול היה לדעת ב-1981 על וירוס שהורג היום? קריאה מעולה, אבל אני מבולבל לחלוטין. זה צירוף מקרים. הוא לא נביא, זה צירוף מקרים. יצא לו טוב.
לגבי הדבר של קמי, תודה על, על הפרשנות הזאת, יובל, כי כולנו היינו בטוחים שהוא נביא. לגבי הדבר של קמי, בהוצאת פינגווין הזדרזו להדפיס מהדורות נוספות של התרגום לאנגלית, אבל דיווחו שבאמזון הספר הזל, עם מחירות שעלו ביותר מ-150%. באיטליה, איטליה, דיווחו שמחירות הספר שילשו את עצמן, והציבו את הספר ברשימת 10 רבי המחר של, של המדינה. מגמה דומה יש למחירות הספר גם בצרפת.
טוב, אני מניח שתמיד יש חצי כוס מלאה, גם לווירוס הקורונה.
טוב.
מחירות ספרים.
כן, אני חייבת לומר שלא לא לגמרי ברור לי למה כשיש מציאות מבהילה, די מבהילה כמו זאת ש, שיש לנו עם הקורונה עכשיו, אנשים רצים לקרוא פתאום ספרים על זה, בעיניי זה מאוד מוזר, מה בדיוק הם מחפשים שם? למה עכשיו נחוצה להם הספרות הזאת דווקא? איזה נחמה יש במצב הזה? אני, בסוף השבוע, אנשים דיברו על איזשהו סרט, שהוא כבר מלי מ-2013, שנקרא אולי המגפה, Contagious, משהו כזה,
על וירוס. מצד מישהו לדבר איתו על פה,
על וירוס, יש שם איזה וירוס שכל העולם נדבקים,
יש המון סרטים כאלה. פלטרו
וכל מיני כאלה.
כן.
מריון קוטיאר, אז התחלתי לראות את זה, אמרתי, בוא נראה מה הם כך פתאום באמזון, לא באמזון, בנטפליקס, זה קפץ שם לעשרת הגדולים. ואני אומרת לך, כזה שעמום, מזמן לא ראיתי. באמת, דבר כל כך משעמם, כי אוקיי, יש וירוס, מה, אתה יודע, היה גם הדבר השחור, אבל אפרופו רציתי לומר מקודם על העניין הזה שאנשים מרוויחים מהמלחמה. משהו לא פרוזאי לחלוטין.
זה לא מלחמה, זה מגפה.
אבל זה אותו דבר. אתה מרוויח מהאסון, מאיזשהו אסון. זה עם הקוראז' כזה, שהתפרנסה מהמלחמה, וזה כמו שהלכתי לאחת מרשתות הפארמים, לא אומר את שמה, אבל הם כולם אותו דבר, אני מניחה, והסתכלתי, ראיתי כמה עולה הג'ל הזה, שאומרים לנו עכשיו,
קפץ המחיר?
מה זה קפץ? הקטן הזה של הילדים, שהוא על מחזיק מפתחות,
כן.
עולה 27 שקלים. הקטן.
מה זה, זה 10 מיליליטר, משהו כזה,
פשוט,
לא?
זה ממש כזה קטן, לשים זה של ילדים, הגדול הזל, אבל...
זהו, קופסת...
אני פרנסים מהמלחמה.
קופסת שימורים של שווית, עוד מעט תעלה 100 שקל לחתיכה.
אז אני תמיד אומרת, עם הקוראז' אני תמיד מדמיינת אני, את זהריר החריפאי, כי זו ההצגה שראיתי בזמנו, אותה, כאימא קוראז' הולכת על הבמה ומוכרת בשוק השחור. זה מה שעושים.
זה נכון, אני מניח שכן, אבל את יודעת, אם כבר מישהו מרוויח מזה, אז לא כדאי שגם הסופרים ירוויחו. זה נחמה כזאת קטנה.
הסופרים? מאלבר קאמי, למשל?
כן, למשל.
בסדר.
יורשיו. אבל אני רוצה להגיד לך שמאוד ברור לי למה אנשים קוראים את הספרות הזאת. שני דברים. ראשית, יש את האופציה, וזה קורה בהרבה מאוד סרטים כאלה, ובלא מעט ספרי מתח, שיש פתרון. הספרים האלה שהם ספרי מתח...
אצל קמי, אני לא יודעת.
אצל קמי פחות. בסדר. פחות.
סטיבן קינג.
כן.
בטח פותר.
נכון, יש פתרון. נכון. בסופו של דבר מוצאים איזה, יש איזה מדען, ומוצאים תרופה, והכל בסדר.
יש אפי אנד, אתה אומר.
יש אפי אנד.
גם אצל קמי, דווקא אני יכולה לחשוב על העניין הזה שאתה מחפש פשר. כלומר, אתה מחפש פשר למציאות.
הדבר השני הוא שתמיד תמיד יש נחמה, ובגלל זה אני חושב שהרבה מאוד אנשים כן חושבים על דין קונץ כנביא. יש נחמה בלדעת שמישהו חזה את זה. יש נחמה בלדעת שמישהו זיהה את המהלכים האלה לפני שהם קרו, ודקדק את זה.
בעיניי לא.
לך אולי לא.
לא, אני לא חושבת שיש נחמה בזה. יש נחמה בלחשוב...
הם אומרים לעצמם...
הנחמה היא, אתה... אני חושבת שמה שאתה מתכוון זה שאתה, שאם זה מהלכים גדולים, אז הנחמה היא ברעיון הזה שיש אלוהים.
בדיוק.
יש אלוהים.
בדיוק.
ויש תוכנית,
לו שליחים.
יש תוכנית, יש בדיוק. אולי יש שליחים.
משהו, לא יכול להיות נכון. שזה מקרי, שדין קון כתב את הספר הזה לפני כמעט 40 שנה, ולכן
לא
זה אומר...
אני לא חושבת שמישהו חושב את זה על דין קון. הוא לא ישעיהו הנביא.
דין קונץ כמטאפורה,
אוקיי.
כפיגורה ספרותית.
אוקיי,
זה אומר לאנשים... שהדברים האלה קורים, ושיש מי שמבין אותם, ושיש מי שראה, הרי מי שראה את זה קורה לפני 40 שנה, כנראה יודע יותר מאיתנו, יש לו איזה שכל טיפה יותר חריף, הוא מבין את המהלכים, אם הוא חזה את זה, יכול להיות שמשהו חוזה עוד. בקיצור, אני יכול להבין למה אנשים נתפסים לטקסטים...
אני יכולה להבין למה זה מאוד מנחם אותנו שיש אלוהים.
כן, זה נכון.
שיושיע אותנו, בבקשה.
בבקשה.
אנחנו משהו כרוך, בכאן תרבות, חזרנו, איזה העצמה.
נכון.
לא, פשוט.
לא.
תבין את זה. אוקיי, האירור האחרון...
לא נתתי שזה מכוון אליי.
ברור. האירור האחרון, יובל, נפתח כן. ביום קשה במיוחד עבור נשיא בית המשפט העליון בישראל, טקס שבו המשנה שלו פורש באמצע כהונה, ומפנה את מקומו לאחד מריביו הקשים של הנשיא בתוך בית המשפט, שופט שמצדד בשר המשפטים, או מצודד על ידי שר המשפטים, תלוי איך מסתכלים על זה, שר המשפטים שסבור שבית המשפט העליון נטל לעצמו כוח גדול מדי, בהשפעתו על הפוליטיקה הישראלית, אקטיביזם שיפוטי, אתה מכיר? שמעת על זה?
לא, זה רק זה בדמיון, זה בספר.
בדיוק, אז, ויש להגביל את כוחו, בקיצור, של בית המשפט. באותו יום מתגלה לכמה מהדמויות וגם לקוראים, שבנוסף לכל הצרות, לנשיא בית המשפט העליון, יש אלצהיימר, התחלה של אלצהיימר. מכאן ועלה מתפתחת עילת מתח, שקצת קשה לי להרחיב עליה את הדיבור, אני מודה, כי אני לא רוצה להרוס, אז אני אפילו לא יודעת אם להגיד... עוד מעט אנחנו נשאל אותם, שהם
זהו,
ידבירו.
זהו, זה קשה לדעת איזה פרטים, כי נחשפים המון פרטים
נכון,
כבר בהתחלה.
נכון, אני לא
אבל...
רוצה להרוס. אז אני אגיד שאת הספר הזה כתבו שניים יחדיו, זה דבר ידוע, הם חתומים עליו, ליעד שועם, עורך דין וסופר של רבי מחר, למשל משפט חוזר, עיר מקלט ועוד, אני חושבת שהוא כתב 12 ספרים, ופרופסור יובל אלבשן, שהוא גם סופר וגם דיקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית קריית אונו. שלום ליובל אלבשן וליעד שועם.
שלום, אהלן חברים.
אוקיי, אז בגלל שזה מתח ואנחנו לא רוצים לעשות ספוילרים, אולי נתחיל מהתיאור שלכם של הספר הזה, כדי שאפשר יהיה פשוט להסביר לקהל לפני שנתחיל לדבר עליו.
ליעד, זה אתה.
ליעד.
טוב, אז באמת נשיא בית המשפט העליון מגלה שיש לו תסמינים ראשונים של אלצהיימר, והוא מחליט להמשיך בתפקיד שלו עוד 6 חודשים, כי הוא לא רוצה שהמשנה שלו יתפוס את מקומו ויערוס, נעשה את כל מה שהוא בנה במשך כל השנים. לצורך כך הוא פונה לצעיר השופטים, בן טיפוחיו, מישהו שהוא גידל וטיפח כל השנים, ומבקש ממנו עזרה בבקשה הבלתי שגרתית הזאת, להסתיר את העובדה שיש לו אלצהיימר, ודווקא ההתקרבות הזאת בין שני האישים גורמת למשבר גדול, כי השופט הצעיר מגלה את הנסיבות שבהם הם נפגשו 20 שנה קודם לכן, הוא תמיד חשב שזה היה מקרי, עכשיו הם
מסתבר שזה לא.
שזה לא היה מקרי, וזה היה...
למרות שזה לא הבן שלו, ליד. כי כל כך חושבים על בן.
בן טיפוחה.
בן טיפוחה. שזה הבן שלו וכאלה.
וצריך להגיד שלכולם יש שם, כמובן, כי אלה ספר מתח, ועוד ספר מתח שעוסק בשופטים, לכולם יש שלדים בארון.
כן. נכון.
כאלה בני אדם,
יובל. אני רוצה רגע לפנות אליכם כסופרים שכתבו הרבה ספרים, הרבה רומנים ומיומנים בדבר הזה, ולאו דווקא כאורחי דין, שתכף נגיע גם לזה. אבל אנחנו התחלנו את התוכנית ודיברנו על זה שבשנה או קצת יותר האחרונה, הרבה מאוד סופרים בישראל, חלק בממוארים, חלק ברומנים, חלק בכל מה שבאמצע, מתעסקים באלצהיימר, בדמנציה, באובדן הזיכרון, ואני מעניין אותי כסופרים, קודם כל, למה אנחנו כל כך מתעניינים באלצהיימר? מה אנחנו כאומה מנסים לשכוח כל הזמן?
אני חושב שקודם כל הגענו כאומה לגיל הזה, שיש לנו פה הרבה מאוד מבוגרים, אגב, בכל העולם, יש הרבה מאוד מבוגרים, כולנו מתמודדים עם מורים כשהם כבר איכשהו נושקים לזה, ונוגעים בזה, והפחד מחלחל גם אלינו. מה גם שכן, אני חושב כולנו גדלנו על לזכור ולא לשכוח, והגענו לשלב, אני חושב, גם בחיים שלנו, שאנחנו פתאום מבינים שהצו הזה יש בו הרבה יתרונות, אבל יש בו גם הרבה כללות. כן. ואני חייב להגיד שכשאני מסתכל על אנשים, לא במקרה הזה, כי פה הוא מבין, הנשיא גילון מבין בדיוק מה הוא עובר, אז אין פה נחמה. אבל יצא לי לעבוד עם אנשים עם אלצהיימר, והיו רגעים, אני יודע שזה נשמע נורא, שאפילו התקניתי בהם, כי אמרתי, יו, איזה החיוך הזה של לחזור להיות פתאום בן שבע בזיכרון, ולחיות אותו טוב וכו'. לא יודע, יש מקומות שהיינו שמחים לא לשמוע ולא חוש.
לא להבין, כן. ולא לזכור. כן, יובל.
אני רק אוסיף עוד אלמנט, שבתור, בספר מתח, אלצהיימר זה ממש מתנה. מכיוון שאתה יכול לשחק עם התודעה של הדמות, וכתוצאה מזה לשחק עם התודעה של הקורא. כאשר הקורא לא יודע עד הסוף כמה המספר הוא מימן, כמה הוא משקר וכמה הוא לא זוכר. כאן יש שני מספרים, שזה הנשיא גילון והשופט ינאי, אז אחד מהם הוא מאוד מימן, אבל הנשיא גילון בגלל אותה תחילתה של מחלה הוא פחות מימן, והקורא הרבה פעמים לא מבין אם הוא יודע או לא יודע, וכמה הוא יודע וכמה הוא זוכר באמת.
וכמה הוא מדייק גם בזיכרון
וכמה
שלו.
וכמה הוא מדייק, נכון, יש הרבה אידיקה.
אבל הכותבים זה היה, חברים, לכותבים זה היה מאוד בעיה. ליד ואני מאוד התקשנו עם איך לכתוב, שזה לא יראה, כי זה כאילו הכי פשוט זה להגיד, וואלה, לא זכרתי, התעוררתי, כמו סיפורים שהיו לנו בילדות.
כן.
סליחה, שאתה מתעורר את זה יום אחד, ואתה אומר, הכל היה חלום רע, ועמי ותמי חיו לנצח. זה מאוד קשה איך להעביר את זה, בלי לרדד את הסיפור לרמה הזאת של אופס, התעוררתי, והבנתי שהכל היה או לא.
אבל זה, איך עשיתם את העניין הזה עם האלצהיימר? האלצהיימר זה מחלה קיימת, שיש אנשים שהלכתם למומחים, בדקתם איך היא מתפקדת?
היה, את לא יודעת אם את מדברת. האדון ליד שואם, אני רוצה להגיד לך, זה היה בית ספר בשבילי. אני בכל הספרים תמיד בדקתי וכאלה, אבל לא... בוא נגיד שאם הייתה איזה מאמורה, אז הייתי עוקף אותה באיזה דרך. ליד זה אדם, לא נעים להגיד, הוא בודק, מה זה הוא בודק? הוא סחב אותי לאיכילוב שאני שונא בתי חולים. אחרי זה הוא סחב אותי לפרופסור הזה ולפרופסור הזה. אני רוצה להגיד לך משהו, ראיתי יותר זה מאשר בתקופות הכי חשוכות בחיים שלי, וגם הוא גם ניג'ס להם, אז כאילו זה ממש היה, כולנו הרגשנו כזאת הקלה, יש רופאה אחת שאני בטוח שעד היום מתעורד בכל...
כבר התחלת טוב, עכשיו אתה מתדרדר.
חזרתי לי, חזרתי.
אמרת, באיזשהו
שפה. היית צריך לעצור במחמאות.
אז רגע, בוא באמת נדבר על עבודה משותפת ביחד. מה עבר לך בראש? מה זה צריך להיות? איך זה קרה?
ליד לא רצה.
ליד לא רצה, אוקיי.
ליד לא רצה, נכון.
אז איך זה בכל זאת קרה? מה הבסיס שלך? ספרו קצת. מה פתאום?
אנחנו, האמת, לא היינו בוא נגיד, לא הייתה אהבה הדדית בינינו בצעירותנו. נפגשנו בפקולטה למשפטים בירושלים לפני 300 שנה, כשאני הייתי רזה גבוה ובלונדיני, וליד היה בדיוק נראה אותו דבר. ומאז עברו עשרות שנים, והאמת שלא לא, לא התחברנו אחד לשני בהרבה מאוד מובנים, עד שמכון גשר גרר את שנינו לזה משלחת ללונדון, ואז מצאנו את עצמנו מסתובבים יומיים של, שכל הדתיים הלכו לכל מיני בתי כנסת, אז אוכלי הטרפה, איכשהו הסתובבנו אנחנו בלונדון, ופתאום התחברנו כאילו היינו שם תמיד, והנינו חברים מאוד מאוד טובים, והתחלנו לדבר על ספרים וכו', ושלחתי לו את טיוטה של ספר שבינתיים עוד לא יצא, והוא הפוך וכו'. ואז עלה הרעיון הזה של שופט, כי תחשבו, שופט זה דבר מאוד יפה. שופט באולם לא יכול להיות דמנטי, זה דבר הרבה יותר קשה מאשר דברים אחרים.
כן.
הוא לא יכול לקבל החלטות, כל הזמן הוא בבחינה, בית משפט זאת בחינה מתמדת, זה לא...
לא סתם שופט, נשיא בית המשפט העליון, הוא...
נכון.
זה אנשים גם, זה גם אנשים שהגיעו לאן שהם הגיעו, לא רק בזכות בהכרח כישוריהם השכליים, אלא גם בזכות איך שהם סוחבים את עצמם, איך שהם ממרפקים.
שופט עליון הוא פוליטיקאי יותר משהו בכל העולם, הוא חייב להיות פוליטיקאי.
גילון הוא כזה, לאורך כל הספר, הוא מאוד מודע.
עכשיו ליד אתה תמשיך, כשאני באתי והצעתי...
אתה הצעת, יובל, אתה הצעת את זה?
כן.
אני הצעתי שכן, שנכתוב ביחד.
אוקיי.
אני בכלל חשבתי לקחת את זה לטלוויזיה, כי אני לא יודע, בתקופה האחרונה אני ככה... מעורב בכל מיני פרויקטים טלוויזיונים, וגם גם ספר שלי הפך להיות מחזה. אז, לא, חשבתי שמשהו עם פרמיס, עם משפט כל כך חזק, יש לו פוטנציאל גדול בטלוויזיה, וגם באמת התחלנו לעניין אנשים שונים בטלוויזיה, ובאמת הייתה התלהבות מעצם הרעיון, כי זה באמת גם נושא שכמעט לא טופל, בעיקר בית המשפט העליון. אני למשל, אני ממש חשש לגשת לדבר הזה ולקודש הקודשים של מערכת המשפט בישראל. וממש כבר התכוונו לתת את זה לטלוויזיה ולהיפרד מהסיפור הזה, וככה יובל נסע לחול ועלו הרבה שעות לבד, והתקשר אליי מיינמר ואמר לי, תעזוב, בוא לא נעשה את זה.
כתבנו את הכל, שלחנו את הכל.
היה סינופסיס.
והרגשתי, מאיה קצת מכירה אותי מקודם, שאני חייב קודם כל את הדבר הכרוך הזה. אחרי זה שנמשיך הלאה.
זהו, זה לא, זהו, זה יכול לקרות.
זה סדרה נהדרת עוד, אבל מעניין אותי איך עבדתם.
שנייה, צריך לתת כאן קרדיט, כי אני באמת אמרתי לא.
אוקיי.
יובל אמר כן, אמרתי לו, תשמע, אנחנו לא נצא מהעניין הזה חברים. והוא ויתר.
הוא צודק, אבל זה כבר מוכר מדי.
לא, אמרתי לו, סוף סוף יש לך חבר כמוני, חבל לך. לי יש עוד הרבה.
הגעת לפי הסעיף, זה נכון.
אז רגע, אז אתה אמרת לא, ומה קרה?
אז איך בכל זאת?
ואז פגשנו, אני פגשתי את נועה מנהיים.
נועה מנהיים, כן.
שאתם מכתירים אותה בתור גננת מכוננת.
נכון. ואני אמרתי לה... ואני אמרתי לה, תשמעי לי, יובל היה רעיון דבילי.
טיפשי, כן.
אז היא אמרה לי, לא דבילי בכלל. אז אמרתי לה,
ככה התחלנו את הניסוי הזה, כן.
תגידו, אני רוצה רגע לחזור להם.
אבל איך זה קרה? רגע, עוד רק... מה, אתה אחד כתב את הפרק הזה, ואחר כתב את הפרק ההוא,
בגדול כתבנו בהתחלה, חילקנו את העבודה, שאחד מאיתנו כתב את אחד הדמויות, והשני כתב את הדמות... השנייה, אבל בסופו של דבר הספר התערבב של שנינו, כלומר אנחנו התערבנו אחד לתוך השני בתוך הטקסטים, אבל בהתחלה זה באמת הייתה חלוקה כזאת.
לא, אבל גם לא ליד, ישבנו, שזה, אני אומר בכנות, היה לי בית ספר, כי ישבנו נועה, ליד ואני, כמעט כל שבועיים, שמה בדובנוב, ואצלכם בתל אביב, ותכננו מראש מה יהיה, הכל היה מתוכנן, ואז אחד מאיתנו ניגש לכתיבה, ואז גם בכתיבה ברחו כמובן הפתעות, ואז חזר, 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 והיום קשה לי מאוד לראות עקבות של היד שלי או של, או של האצבעות שלי יד דווקא. אבל
היו היו ויכוחים של על מהותיים, על, על, על פיתולי עלילה?
בטח, כאילו זה נובע מזה שאני תמיד צודק והוא תמיד טועה.
ברור, אז זה קשה ככה, תשמע.
לא, אבל זה ילד משותף, ובסופו של דבר אנחנו יצאנו מתוך נקודת הנחה, אפילו שלא דיברנו עליה, ששנינו רוצים בטובתו. ואם היה איזשהו רעיון והשני אמר לא, אז באותו רגע הרעיון הזה ירד.
שזה דבר מדהים.
לא הייתם צריכים ככה לשאת טיעונים מול העורכת, ללבוש את הגלימות ולהגיד, אני חושב שכך וכך, אני לא, אני...
התבקשנו אנחנו
ידידי המלומד.
לצערנו, היינו מגיעים להסכמות, ואז היינו מגיעים אליה, והיא הייתה אומרת לנו לא, ואז היינו חוזרים בחזרה.
אם מישהו צריך משולש יותר מורכב מזה, אז יש שם את נועה מנה, שהיא דעתנית וחכמה ויודעת את ויודעת הכל, אבל אנחנו, תראו, הכיף הגדול היה שיש לך שותף לכתיבה. זאת אומרת, מצד אחד הייתה עבודה הרבה יותר קשה מספר רגיל, מצד שני, באחת בלילה, כשפתאום אתה מבין שעשית איזה טעות פה, ושעלילה חייבת תפנית ימינה, ואיך זה מסתדר, יש לך מישהו לסמץ, ואוסנת, אשתו של יד, היה שלב שביקשה ממנו, לא נעים להגיד, לזוז כאילו, או להזיז את הפלאפון, או להזיז את עצמו, כי עשינו שיחות בלילות סביב זה, ואיזה כיף זה, שיש לך מישהו לדבר איתו.
לא,
חברות מלך,
התחילה לא נראתה לה.
אני רוצה רגע לחזור.
כל העניין הזה,
אני רוצה רגע לחזור.
למה, היא ראתה את זה חלק במחויבות הקהילתית שלך, אליאן?
זה הפרח שלו.
אני רוצה רגע לחזור לימים האלה, הצעירים שלכם, שבהם לא מצאתם חן אחד בעיני השני. המחלוקות היו משפטיות? זאת אומרת...
ממש,
משפטיות. התווכחתם על אקטיביזם שיפוטי ולא אהבתם את מה שלאחר יש להגיד?
תראה, אנחנו, כשהיינו צעירים, כמו כל עורכי הדין הצעירים, חשבנו שאנחנו יודעים הכל. עם השנים הבנו שאנחנו יודעים מעט, ובעיקר הבנו כמה הנושאים האלה מורכבים. גם יובל וגם אני, וגם אני מניח עוד הרבה מאוד אנשים שלמדו משפטים והפנימו לפחות את מה שהם למדו, מסתכלים על כל הדיון הזה של אקטיביזם שיפוטי כשחור ולבן, טוב ורע, כמו ויכוח בין ילדים. שלא רואים את המורכבות של כל הדבר הזה. אז כן, בהתחלה, כשנפגשנו, גם אנחנו קצת מגיעים מרקעים שונים, אז עוד פעם, זה לא היה משהו שהוא יותר מדי חריף, אבל כן, לא הסתדרנו, אבל גם...
אנחנו באים משני... אז היינו משני צידי מתרץ גם אידיאולוגי, כן, יובל, זה נכון.
כן. וגם אני ראיתי את האור והבנתי שטעיתי כל השנים.
ופה נגמור הרעיון, תודה.
אל תודה כל כך בנחרצות.
באיזה עניין טעית?
לא, אני טועה, זה בדיוק היה הפוך. באתי ליובל ונקחתי מחילה.
הוא טעה בכל הספרים שהוא כתב עד היום,
הוא היה מספיק גדול כדי לקבל את המחילה.
בוא נדבר רגע על אקטיביזם שיפוטי ועל בית המשפט העליון ועל מה שעולה גם מהמציאות אבל גם מהספר, נגיד עצם המעשה שאני כן יכולה לדבר עליו פה, של נשיא בית משפט העליון שמסתיר את זה שיש לו אלצהיימר, כדי להגן על הבית הזה מפני שר המשפטים, זה הקאט הזאת שחושבת שאין לה שום ספקות, ולעומת הקאט הנגדית שגם היא חושבת שאין לה שום ספקות, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום מאוד מאוד בעייתי במובן, זאת אומרת שאנחנו, כדי להגן על בית המשפט העליון, הוא מוכן לעשות פשע די חמור.
יש חמור מאוד, תחשבו מה זה שיפוט, ותחשבו גם מה זה לשופט להיות דמנטי, זה לא רק משליך, הרי הבעיה שלנו עם דמנציה, ושאלתם מקודם, הבעיה היא, זה לא שיש פתאום את המחלה, זה שהמחלה מתגלית לאט לאיטה, הייתי אומר, ולכן אתה רק בדיעבד מבין מתי התחילה, ועכשיו לך תדע פסיקות שבאמת אנשים את כל חייהם הגיעו לפסק הדין שלך, ופתאום הסתבר שאתה לא היית, הראש לא היה. אז מה עושים עם כל פסקי הדין בעבר? זה סיפור לא פשוט. היה אותו, אגב, בבתי המשפט גילינו רק בדיעבד, אבל הוא לא היה בערכאה גבוהה.
אוקיי.
ומה שעשו בדרך כלל במקרה כזה, פשוט השתיקו את זה ושחררו את אותו שופט שופטת.
אבל לא רימו לגבי...
אני קצת אלמד סנגוריה לגילון בעניין הזה. דבר ראשון, ברמה האישית, וזה גם היה חלק מהתחקיר שעשינו, כאשר נופלת עליך הידיעה שיש לך תסמינים, אתה בטוח שיש לך עוד הרבה מאוד זמן ואתה תצליח להסתדר. בטח מישהו כמו גילון שלא יתאה פתאום ברחוב כי מסיעים אותו ממקום למקום ויש לו צוות גדול של עוזרים. אז ברמה האישית הסובייקטיבית שלך אתה מאמין שאתה איכשהו, כמו אנשים שחולים במחלות אחרות, אתה תנצח את הדבר הזה. זה דבר אחד. ודבר שני הוא זה שאתה לאורך השנים בנית מערכת משפט שאתה חושב שהיא מערכת משפט שהיא לתפארת. ואתה רואה ואתה מבין שכמה שהיה לך קשה לבנות, ככה יהיה לאחר אחריך קל לערוף.
כן.
ומתוך מחויבות גם למערכת עצמה וגם למה שאתה עשית, אתה רוצה להציל את זה. אתה רוצה להציל את זה למשך 6 חודשים, כי אתה בא ואתה אומר, זה מה שגילון אומר, אני צריך 6 חודשים כדי ש... לא יבוא מישהו לצורך העניין עם D9 ויערוס את כל מה שאני בניתי, ולא רק מה שאני בניתי, מה שאני מאמין שהוא הכרחי לקיומה של המדינה.
כן.
כמובן אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, כמו שאומרים לגבי ראשי ממשלה מכהנים היום, היה לפניך, יהיה אחריך, אתה זה לא המדינה,
כן.
אתה זה לא מערכת המשפט. גם אין לך זכות לעשות את הדבר הזה. אבל אם, מהנקודה האישית, אני מאוד מאוד מבין את מה שהוא עשה.
אני גם חושב, אני גם רוצה להגיד לכם משהו, אני אקטיביסט בגישה שלי, למרות שאני מאוד מקבל את הרבה מאוד, זאת אומרת, דווקא אני אומר את זה בכל רם, שהביקורת שמותחת בבית המשפט העליון היא מוצדקת, אבל אני עדיין חושב שהוא צריך להיות אקטיביסטי, בגלל שהוא חייב להגן על אלה שאין להם כוח פוליטי. אבל המלחמה עצמה היא מלחמה טובה. זה שיש לנו מלחמה בין שר, אני מעדיף שזה לא יקרה כמו באירור האחרון. אני לא רוצה שהם ישקרו, ואני לא רוצה שהם יקליטו, אני לא רוצה להיכנס לכל הדברים. הם לא אמורים לפעול כמו מופיע. יונרים כמו שהם פועלים פה,
כן.
אבל מאיה צודקת, הם כולם פועלים פה, וזה קצת, אני חייב להגיד, אני עבדתי בעליון לפני 25 שנה, אני לא ראיתי דברים כאלה, זה לא דבר, אבל זה לא נראה לי מופרך שזה מתקרב לשם, כן, כי התפיסה היא שאני בא לעשות טוב, האנשים גם בפרקליטות שאנחנו מכירים אותם מיד ואני מאוד מקרוב, אלה לא אנשים תאבי כוח כמו שמצויר מצד השני, אלה הם אנשים שבאמת משוכנעים, שקם עליהם איזה, לא יודע מה, איזה שטן שבא להרוס הכל, ושהם היחידים שיכולים לעצור אותו, ולכן מותר. זה לא, זה אנשים שהם יותר טועים מאשר שהם
שזה אגב, אני שמה לב שהמצב במדינה שלנו הוא מין דבר כזה, ש... כל אחד חושב, משוכנע שהוא צודק וקם עליו שטן, ולכן הכל מותר. כאן אתה מגיע למקום הזה שבו אתה מרגיש שמותר לך לעשות כל מיני נכון, דברים מפוקפקים.
נכון, כן, נכון. אבל אתה בתקווה שאתה מגיע לגיל מסוים, שאתה מבין שזה לא ככה. זה לא...
לא קרה, זה לא קורה, לא אצל השופטים שלנו, לא אצל הפרקליטים, ולא אצל... אגב, מכולם לשופטים יש את זה פחות. וליד יסכים איתי, דווקא בגלל שהם יושבים על תיקים, ורואים כמה זה מורכב. עכשיו, אני לא רוצה לעשות ספוילר לספר, אבל אנחנו בסופו של דבר, אפילו נגיד הדמות שהיא הדמות השלילית, היא לא שלילית בסוף. היא אפילו, אני חושב, אני קל להזדהות איתה. והסוף של הספר הוא אפילו עושה איתה חסד גדול, לא נציין איך. וגם מה שקורה עם השופט, אני לא שוב, לא רוצה להגיד, בסוף הספר... אתה שומע בדיוק את מה שאת אומרת, את אותה קט קנאים ברורה מצד אחד,
כן.
אבל פתאום יש גם קול הפוך, מאיה, וזה יפה.
נכון.
ואז רואים כמה זה מורכב.
יובל אלבשן וליעד שוהם, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה על השיחה הזאת, דיברנו על האירוח האחרון, צריך להגיד שהספר הזה יצא בשיתוף פעולה של הוצאת כנרת ודעות ספרים.
כן, גם נדיר.
כן, הצלחתם.
רגע, אז תגידו, מה עם ביבי בדיוק?
עשיתם קואליציה בעולם המולות.
יובל אלבשן, אולי תיכנס לעסקי הקואליציה ותציל אותנו.
תעשו גישור.
אני בינתיים מנסה לנצח את הקורונה.
אוקיי.
ליעד
שוהם, יובל על בשן, האירור האחרון, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
להתראות. תרבות, אנחנו מה שכרוך בפינת ביקורת הביקורת היום, ביקורת של עמרי הרצוג מהארץ על הספר של ערן צור, החיה בבטן, שיצא בהוצאת כנרת זמורה. אני רוצה לדבר על זה בעיקר בכדי ללכת יד ביד עם עמרי הרצוג, ולראות את היכולת המופלאה שלו כמבקר, שאני תמיד מתפעלת ממנה, לספר לנו שספר הוא ספר גרוע ביותר, ועדיין לעשות את זה בצורה מעודנת. אותי זה כמובן תמיד מרשים, כי חסר לי קצת בתחום העידון. כך אומרים.
אני מוכה על ההערה האחרונה.
אוקיי, הספר של ערן צור, נגיד, מתחפש לרומן, אבל ברור לגמרי לקורא, שמכיר קצת את ההיסטוריה המוזיקלית של ערן צור, שזה עליו, שזה הוא, שזה אוטוביוגרפי. אני מודע שבשבילי ערן צור, אתה יודע, הוא היה גיבור הנעורים, וגיבור נעורים כזה שנשאר גם, כי אני אוהבת אותו מגיל 16, אז מה...
מי שאוהבים מגיל 16 קשה מאוד להפסיק לאהוב.
בדיוק, אבל ברור לגמרי, אז כשאתה קורא את הספר, ואני קראתי אותו, וגם אתה קראת אותו, שמדובר בתחפושת לא מאוד מתוחכמת, שהוא לא מנסה גם להסתיר, זה לא, אני לא יודעת אם להגיד שזה לא מתוחכם. ערן צור מספר על ערן צור.
כן.
הנה כך מתאר את זה עמרי הרצוג. רז הוא בן דמותו של צור, ומסלול חייו משקף את התחנות המוזיקליות וגם האישיות המוכרות למעריציו של המחבר. מהלכי העלילה מקודדים ברמזים קלים לפענוח שיוצרים חפיפה בין הבדיוני לאוטוביוגרפי. למשל, הוא נותן דוגמאות, להקת במבו מופיעה במועדון האיגואנה, בעוד להקת טאטו, שבה צור היה חבר, הופיעה במועדון הפינגווין. אגב, מאוד לא מעודן. אוקיי. ברומן נמצא...
זה לא שהוא עשה עבודה ואמר, בואו נחשוב, רגע, לא...
אוקיי.
די סטרייט פורורד, העניין הזה.
ברומן נמסר שדניאלה, סולנית הלהקה, עלתה בגיל 12 מבלרוס, בעוד סולנית טאטו, אלונה דניאל, ילידת אוקראינה.
דניאלה, אלונה דניאל.
כן, עלתה באותו גיל לארץ, הוא מתאהב בוורד, צעירה לסבית משוחררת וסקסית, שקוראת את ג'ודית בטלר, והיא כותבת לו שיר שנעשה להיט, במציאות. החוקרת הפמיניסטית והקווירית עמליה זיו, כתבה את תמונה אימפרסיוניסטית ללהקתו של צור, קרמלה גרוס וגנר. עמיתו של רז ללהקה, הכנר המוכשר רמי, מואשם בתקיפה מינית תחת השפעת סמים, יובל מסנר, צ'לן וחבר בטטור, שעה באונס קטינה. והרומן מתעכב על השיר היחיד שהגיבור ביצע באלבום ההופעה של להקתו הראשונה, ועורר שערה בשל התכנים הנועזים שלו. במציאות זה השיר בחצרות בחושך, שנפסל לשידור ברדיו. אלה הן רק דוגמאות ספורות מיני רבות. כל מי שבקיא בתחנות הדרך, בקריירה המוזיקלית של צור ובחייו האישיים, ידע לפענח ללא קושי את ההקשר האוטוביוגרפי של הרומן, לרבות התאבדותה של בת זוגו בקיץ אשתקד, כותב עמרי הרצוג.
כן, הוא עובר לתאר למי מתאים הספר. החיה הבטן הוא כותב, לפיכך, רומן בעל שני פנים. הוא רומן אוטוביוגרפי חושפני שמיועד למעריציו ולאוהדיו של צור, וככזה, יש לו משמעות דוקומנטרית, רכילותית ותרבותית. קהל שאינו מכיר את צור ואת דרכו המוזיקלית יכול לקרוא בו כסיפור בדיוני. אולם קריאה כזאת מעניינת פחות, מפני שללא הזיהוי האוטוביוגרפי, הדמות הראשית נותרת שטוחה ואפילו תמוהה במקצת. תחושותיה ואיסוריה מגוללים בגוף שלישי בזרם תודעה מתמשך, והם נתונים בעלילה קפריזית שאינה מתפתחת כהלכה, ואינה מבהירה את משמעות הצטברותם של חלקיה. גיבור הרומן מעורר עניין משום שהוא בין דמותו של צור, ולפיכך מייצר תחושה מספקת של מציצנות בנוגע לחייו הפרטיים של המחבר, ולתהליכים היצירתיים שמניעים את הקורפוס המוזיקלי המרשים שלו. כלומר, עמרי הרצוג בעצם אומר לנו שקהל שלא מכיר את צור ולא אוהב את המוזיקה, כלומר קהל שהוא לא כמוך, מאיה, ולא העריץ את ערן צור מגיל 16, יתקשה למצוא עניין בספר הזה, משום שללא האספקט הרכילותי של לקרוא על כוכב פופ שמעניין אותך, אין בספר הזה ספרות.
נכון. זה כמו שתציע לי לקרוא את הספר האוטוביוגרפי של גילה גמליאל.
פחות או יותר.
לא, בטוח ספר נהדר, אבל פחות מעניין אותי.
של גילה גמליאל?
כן.
בוודאי. עמרי הרצוג מלגלג בדרכו המעודנת על השבחים העצמים של ערן צור, למשל הוא כותב, בנקודות מפתח ברומן, הגיבור מבהיר מדוע הספר מרחיק באופן מלאכותי את העדות מהקשר אוטוביוגרפי. אין זה רק כדי לכתוב משפטים שעלולים להיחשד ביוהרה, כמו הוא הפך למעין כוכב רוק, ובעינין אנשים מסוימים נחשב לעילוי בשל כתיבתו השונה והאקצנטרית.
זה ערן צור כותב על עצמו, כן?
כן, כן, זה ציטוט מהספר, עוד ציטוט מהספר, או מחיאות הכפיים מתגברות, ולכולם ברור שהם עדים למשהו חדשני, שזה אתה נוצר. הסיבה להרחקה, זה ממשיך הרצוג, הסיבה להרחקה אל שם בדוי מוסברת כאשר הגיבור מתענה בחרתה. לאחר שאשתו מגלה במחשב את מה שכתב על תשוקותיו האסורות ועל בגידתו בה, הוא מהרהר, וזה שציטוט. הרי במידה והייתי קורא לגבר בשם אחר ומקפיד שהכתוב יהיה בגוף שלישי, אז אולי הייתי יכול להסתמך על החסינות שבאומנות. המשחק הערמומי שצור מנהל, המשחק הערמומי שצור מנהל בין הבדיוני לאוטוביוגרפי, מסתיר טפח וחושף טפחיים, ההרחקה נועדה לייצר את החסינות שבאומנות הזו, ובחסות הבידיון המגונן, צור מסרטט דיוקן עצמי שמתעכב על המצוקה הנפשית שלו, ובה בעת מתענג על ההיבטים החושפניים שלה, בעיקר ביחס למיניות שלו, זה עמרי הרצוג.
נכון, והנה, קראתי כמה פעמים את המשפט הבא, כדי להבין איך ייתכן שכשעמרי הרצוג כותב אותו, זה נשמע מעודן. אם אני הייתי כותבת את זה, זה לא היה נשמע ככה.
לא.
תראה מה הוא כותב. המכשלה המרכזית של הספר היא הכתיבה שלו, שסובלת מליקויים בסיסיים ביותר. היא כוללת מטאפורות שחוקות, למשל, כשהגיבור מנקה את ביתו, הוא כותב, כמו הדיח לא רק את רצפות הדירה, אלא גם את קרקע נפשו, ומתאפיינת בתחביר משובש, דוגמה, האם העובדה שאימו, זה ציטוט מהספר, האם העובדה שאימו היא זו ששלחה את בנה לטיפולו של מר הבר, הפסיכולוג, אינה מעידה על חוסר ההבנה הבסיסי שלה כיצד לגרום לבנה לפעול לפי השקפתה ורצונה?
זה באמת משפט מסובך.
כן. לעתים מזומנות, כותב עמרי הרצוג, אף אפשר להתקל בשילוב מדחדך של השניים. דוגמה מהספר של ערן צור, הדיכאון שהסתרר בו היה כמקור שחור של אנרגיה סתורה שדחפה אותו בדחיפה הקלה הדרושה כדי לגרום לו לפעול. באמת, אוקיי. הוא ממשיך, עומרי ארצוג.
הוא מאוד מדויק, עומרי ארצוג.
הטקסט אף סובל מתיאור יתר בלתי נחוץ. לאחר שהוא מנגן לברד את השיר שכתבה, ציטוט מהספר, הוא פוקח את עינה ורואה שתי דמעות זולגות משני צידי הפה. היא מסתכלת עליו בהכרה טובה ואומרת, רז, רז, איזה יופי. זה פשוט נהדר ואני כל כך מתרגשת. נורא אוהבת איך שזה יצא לך. אין צורך להכביר גם דמעות, גם הכרה טובה וגם מילות התרגשות כדי לתאר סצנה מסוג זה, משמחת ככל שתהיה, הוא מייעץ עומרי הרצוג וממשיך. הכל סובב סביב הגיבור ורק סביבו. אפילו הפטיש המיני ללבני נשים וחסב עם נשים ככלל הם עדויות לתשוקה עצמית. בזמן שהוא שוכב עם אשתו הקנאית, הגיבור מתוודה. אני באמת שוכב כאן עם אישה אחרת, זאת שעמוק בתוכי. סוף ציטוט. כאשר חברו הטוב רמי מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי לאחר שאנס קטינה, סדרת השאלות שעולה במוחו של הגיבור קשורה רק בעצמו. ומה אם הוא הושפע ממני ומהשירים שלי? האם זה נתן לו איזושהי הצדקה לנהוג כפי שהוא נהג? רקע לתקיפה הזו? האם אני גורם כלשהו בסיפור הזה? האם אני אחראי למעשיו של חבר שלי? מה אני חושב על מה שהוא עשה? ולמה אני מבליג וכביכול סולח? והרשו לי להוסיף עוד שאלה אחת משלי, כותב הרצוג, איכן הייתה עינו של העורך?
הוא מעודן, אבל הוא לא לגמרי, כאילו הוא יודע...
איכשהו, כשהוא כותב את זה, זה יוצא לי את זה.
הוא קצת מכניס שם. בסופו של דבר, עומרי הרצוג טוען שהחייה של הבטן מעורר עניין, מאחר שהוא מעמיד במרכזו את הקשר שבין מעמד ציבורי ובין חשיפת אומללות רגשית. הוא כותב, הסבל של ידוען נושא משמעות מיוחדת, צור מודע לה ומשתמש בה. הנרטיב הסלבריטאי כורך יחד שני מיתוסים תרבותיים פופולריים ומודרניים. המיתוס האל-אנושי ומיתוס המעמקים הפרוידיאני. מצד אחד הסלבריטאי מגלם כישרון, הצלחה ופרסום, ולפיכך מהלך חייו הוא זוהר, נשגב ובלתי מושג. מצד שני, הסלבריטאי עכשווי מייצר אינטימיות עם העריציו באמצעות המערך הנרטיבי המיוסר שהוא בוחר לשתף בפומבי. ילדות קשה, אכזבה מהפכפכותה של התהילה, חוסר ביטחון ומערכות יחסים כושלות. אלה הם נרטיבים שמתוארים ונקלטים מבעד לפרשנות הפופולרית של המונחים הפרוידיאנים, והחשפות להם מעוררת אצל המעריצים קרבה אינטימית של הזדהות, תשוקה או רצון לגונן.
טוב, תשמע, בוא... באמת, זה רק חלק מה...
נכון,
מהעסק הזה.
מהביקורת, כן.
אבל אני רוצה להגיד שבאופן, מה שהוא אומר באופן עקרוני, עומרי הרצוג, זה שמי שאינם נמנים עם המעריצים של ערן צור, לא יבינו מה פשר הספר שהם קוראים. וזה לא יהיה באשמתם. זה
ציטוט.
זה הציטוט שלו.
כן.
מבחינתי יש רק טעות אחת. אני רוצה להגיד משהו על מה שהוא כותב.
בבקשה.
יש רק טעות אחת במה שאומרי הרצוג כותב, ואני באמת חושבת לקחת ממנו שיעורים בעידון, לא צוחקת. אם אני הייתי כותבת את הביקורת הזאת, אני לא יודעת מה היה קורה. אני אומרת את זה כמי ששייכת לקבוצת המעריצים דווקא. זה אלה שהספר הזה מיועד להם.
כן.
אחרי שקראתי את הספר הזה, הבנתי שאני כבר לא בקבוצה הזאת. My left the group. פתאום הבנתי שנתתי לו כנערה וכצעירה, התאכזבתי מעצמי. נתתי לו המון המון קרדיט. אפילו לטקסטים מגילים כמו אנס בחצרות בחושך, אז בשעתו, הצלחתי לפרש אותם כמטאפורה ולא כדבר עצמו, כי ככה רציתי לראות את זה כמובן. ואז אני קוראת את הספר הזה ואני רואה ששום דבר לא היה מטאפורה, ושהדברים לא מורכבים ולא מתוחכמים, ולא תרבות ולא אמנות ולא פופ. הספר הזה הוא לא טוב כי הוא לא כתוב טוב, עומרי הרצוג צודק, אבל בעיניי עבור המעריצים הוא אפילו יותר גרוע מזה. הוא ממש מכאיב, החושפנות חסרת הפשר, האקסיביציוניזם הגועלי שלו, אין דרך אחרת לומר את זה, וחוסר המודעות, שזה, אתה יודע, תמיד ערן צור היה מין אדם כזה שחשבנו, אוי, המודעות, הוא כל כך מתוחכם, אבל בעצם יש שם המון חוסר מודעות. אתה יודע, כולם מדברים בהתנסות תמיד, כולנו, על האח הגדול, וחתונה מבת ראשון, וריאליטי, זה כזה מגעיל, ואנחנו מצקצקים בלשוננו, איך האנשים האלה מוכנים להיחשף ככה, וזה כל כך לא אלגנטי, וכל כך לא מעודן, כולנו כל כך רוצים להיות אלגנטים ומעודנים, אבל הספר הזה זה האח הגדול בריבוע. אני יודעת עכשיו דברים על ערן צור שלא רציתי לדעת. אינני מעוניינת לדעת אותם, ואני לא מדברת על הפטישים המיניים שלו, וכל הדבר הזה חייבים לומר את זה מונח תחת הצל הכבד גם של ההתאבדות של אשתו, והאופן שבו הוא מתאר אותה. ומבחינתי, הספר הזה זה החלום ושברו. באמת, כשסגרתי את הספר, חשבתי לעצמי שאני לא אוכל יותר לעולם לשמוע קרמלה גרוס וגנר, ערן צור, טטו, זהו, כאילו, זה ממש, הספר הזה מאוד מאוד צייר אותי.
טוב, תשמעי, יש לך עוד איזה שיעור או שניים מעומרי הרצוג לגבי עידון? עוד, תמשיכי להתאמן.
אוקיי,
בסדר. יש לך עוד לאן להגיע בעניין הזה, אבל זה בסדר, כי לא עבר עוד המון זמן מאז שקראת את הביקורת, את יכולה עדיין.
נכון, קראתי אותה בסוף שבוע, אז... אני מנסה.
כן, לא.
לא מצליח, אבל...
זה היה יותר טוב מפעם, זאת אומרת, יש מגמת שיפור. אני רוצה להגיד שני דברים. ראשית, כולנו קראנו את הספר, כאמור. ברמה העקרונית אני מסכים עם הרצוג ואיתך, זה ספר לא טוב. פרוזה לא טובה. אני לא נהניתי מהקריאה שלו, ומצאתי בו הרבה פעמים את הכשלים שאומרי הרצוג אכן מנה בכישרון רב ומדויק. אני כן רוצה טיפה לסנגר, גם בביקורת של הרצוג, וגם כמובן בדברים שאת אומרת עכשיו, יש זיהוי מאוד מאוד חזק של... של הספר הזה עם האוטוביוגרפי. ואנחנו הרבה פעמים אומרים, גם בתוכנית הזאת, גם את אמרת את זה, שצריך להיזהר מהנטייה שלנו להתייחס לספרים כאל אוטוביוגרפיים. ברור שיש שם רמזים מאוד לא מעודנים ולא מתוחכמים לאוטוביוגרפי. ברור שהרבה פעמים ההצמדה הזאת היא באשמת הכותב במקרה הספציפי הזה. אבל צריך כן לתת איזשהו benefit of the doubt, איזשהו מרווח לערן צור להגיד, בסדר, כן, זה מבוסס על דברים אמיתיים, אבל זה לא כל האמת כולה. אלה לא בדיוק החיים שלי, זה לא אוטוביוגרפיה, זה לא ממואר, זה פרוזה. זה הניסיון שלי לעשות אומנות.
זה מה ש...
אומנות לא מוצלחת.
זה היה צריך להישאר בתחום המוזיקה, ולתת לנו לחשוב שהוא מתוחכם.
יכול להיות, יכול להיות. ודרך אגב, אפשר להגיד את אותו דבר, במידה מסוימת של זהירות, גם על שיר, כמו אנס בחצרות בחושך, שאפשר להגיד את הדברים האלה, ויכול להיות שפה זה מסתבך באמת. יכול להיות שבו אתה אומר לך, אני לא מרשה לעצמי את הדבר הזה. עכשיו, כשקראתי את הספר הזה, אני מבין שאולי המתח הזה גדול מדי, ולא יכולתי להרשות את זה על טקסט כמו אנס בחצרות בחושך, המותרות האומנותית הרחקנו ללכת איתה כי לא הבנו. אבל צריך להיזהר עם הדבר הזה וצריך לתת גם לרן צור שהוא...
אני לא הצעתי לאסור על הספר הזה מתפרסם.
לא, רק אמרת... לא, אמרת שאת יודעת עליו דברים שאת לא רוצה לדעת.
אוקיי, אז אולי זה לא.
יכול להיות שאת יודעת על הגיבור שלו כמה דברים שאת לא רוצה לדעת, וזה מספיק.
זה מספיק גרוע. בוא ניפרד ונודה לאבי שמאי ושרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.